הצעה לפתרון בחינת הבגרות בתנ"ך, מועד קיץ תשע"ח 2018. תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70%. הפתרון נכתב על ידי חסיה ויזל מצוות מורי רשת החינוך אנקורי. פרק ראשון, היסטוריוגרפיה ונבואה. שאלה מספר 1. א' 1. החטא שחטא שלמה בזקנתו הוא עבודה זרה. וילך שלמה אחרי אשתורת, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ המונים. פסוק 5. מה שגרם לו לחטוא הוא נישואיו עם הנשים הנוכריות בניגוד לחוקי התורה. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות. פסוק 1. ויתו נשיו את ליבו. פסוק 3. א' 2. בעקבות חטאיו של שלמה התרחש פילוג הממלכה בשנת 928 לפני הספירה. ב' 1. קשריו של שלמה עם נשים נוכריות בפרק י"א 1-13 מאירים את דמותו באור שלילי. שלמה נגרר אחרי נשותיו ומושפע מהן ועובד את אליליהן. לעומת זאת, בפרק י' 1-13 דמותו מוצגת באור חיובי. מלכת שווה באה כדי לאמת את השמועה ששמעה בנוגע לחוכמתו. שלמה פתר את כל חידותיה ונתן לה מתנות רבות בנדיבות רבה. ב' 2. לדעתי, מטרתו של הסופר המקראי היא להראות שמלך לא נוהג על פי חוק המלך בספר דברים. מלך שמרבה בנשים ועוד נוכריות ומרבה כסף וזהב, בסופו של דבר מאבד את האמונה. במקרה של שלמה, זה קרה בזקנתו. ג' 1. דוד מוזכר בפסוקים 4 ו-6 כניגוד לשלמה בעניין האמונה באלוהים. דוד הלך אחרי האמונה שלו באלוהים ושלמה לא. דוד מוזכר בפסוקים 12-13 בעניין הגמול לדורות. בזכות צדיקותו של דוד, שלמה לא יקבל את העונש. העונש יתקיים בימי בנו של שלמה. ובזכות דוד וירושלים בידי בית דוד, יישאר שבט אחד, יהודה ובנימין. ג' 2. ירובעם בן נבט מוזכר במלכים א' ט"ז 30-31, מסיבה דומה להזכרת דוד בפסוקים 4 ו-6. בשני המקומות מדובר בהשוואה. ההבדל הוא שבסעיף הקודם ההשוואה היא ניגודית, ובפרק ט"ז ההשוואה היא כדי להבליט את הדמיון בין חטאי עומרי לחטאי ירובעם בן נבט המלך הראשון. ד' 1. נשיא המדינה טוען שמלוכת שלמה הביאה לפירוד האחווה בין השבטים. שבט אפרים, כשבט הבכיר בין שבטי הצפון, חש ממורמר על עבודת הסבל הקשה שהוטלה עליו ועל כל בית יוסף. שבט יהודה היה פטור מהמיסים שהטיל שלמה ודוד לפניו על שאר השבטים. הדבר גרם בסופו של דבר לפילוג הממלכה. ד' 2. המעשה הסמלי מתאר סמלה חדשה שאחיה השילוני קורע ל-12 חלקים ונותן 10 מהם לירובעם. קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. פסוק 31. קריאת הסמלה מסמלת את הניתוק בין 10 השבטים לשניים שנותרו. כולם חלק מבגד שפעם היה שלם, ממלכה מאוחדת, ועכשיו הבגד קרוע ומפוצל. שאלה מספר 2. א' 1. האירוע המתואר בפסוקים אלו הוא חורבן שומרון וגלות 10 השבטים בשנת 722 לפני הספירה. א' 2. הסיבה הדתית לחורבן ולגלות, ויעש הרע בעיני אדוני. הושע מלך ישראל חוטא מבחינה דתית. הסיבה הריאלית היא אי תשלום מיסים למלך אשור. ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה, ובגידת הושע עם מצרים, וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סוע מלך מצרים. ב' 1. הקושי העולה מפסוק 2 הוא שהושע היה המלך שחטא פחות מהמלכים האחרים, ודווקא בימיו התרחש החורבן והגלות. תרגום ה-70 פותר קושי זה, בכך שכתוב בתרגום שהושע היה המלך הגרוע ביותר בכל המלכים שהיו לפניו. ב' 2. גרסת תרגום ה-70 לא עולה בקנה אחד עם הנאמר בפסוקים 7-17. לא כתוב בפסוקים אלו שהושע חטא יותר מאחרים. כתוב שכל הדורות הקודמים חטאו במידה שווה. החורבן והגלות הינם בבחינת חטא שהצטבר, והעיתוי לא קשור למלך הושע שבתקופתו הראה חורבן. ג' 1. על פי פסוקים 18-23, הסופר המקראי מנמק את העונש שבו נענשה ממלכת ישראל, בכך שאנשי ישראל החליטו לנתק עצמם מבית דוד, והמליכו את ירובעם בן נבט למלך עליהם. פסוק 21. נימוק נוסף הוא שהם הלכו אחרי חטאיו של ירובעם בן נבט מלכם ולא שמעו לעזרות הנביאים. פסוקים 22-23. ג' 2. ממלכת יהודה נזכרת בכך שגם היא חוטאת. גם יהודה לא שמר את מצוות אדוני אלוהיהם. מטרת האזכור היא כדי להתריע בפני אנשי יהודה שאם יתמידו בחטאיהם, גורלם יהיה זהה לגורלה של ממלכת ישראל. ד' 1. מדיניות ההגליה של מלך אשור על פי פסוק 6 היא פיזור האוכלוסייה ברחבי האימפריה האשורית. על פי פסוק 24, מטרת ההגליה היא חילופי אוכלוסיות. ד' 2. הנזק העצום שנגרם לעשרת השבטים בעקבות חילופי האוכלוסיות ופיזור עשרת השבטים בעולם, הוא שהם לא חזרו לארץ עד היום. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה, עד ימינו, עשרת השבטים האבודים. שאלה מספר 3. א', שני תיאורים המנבאים את החורבן. בפסוק 9 אומר הנביא שהאויב הצפוני, בבל, יחריב את יהודה והיא תהפוך לאיי חורבות שוממה. בפסוק 11 מנבא הנביא שהחורבן יימשך 70 שנים, שבהן יסבלו היהודאים סבל רב תחת עול הכיבוש הבבלי. ב' בן גוריון אומר שירמיהו הכיר את המצב, את יחסי הכוחות, וברור שהמרד של היהודאים בבבל יגרום לחורבן ירושלים. זה אכן מה שמתואר בפרק כ"ד 20. יהויקים המלך מורד במלך בבל, והעונש הוא גלות. עד השליחו אותה מעל פניו. בהמשך דבריו אומר בן גוריון כי בבל תתרסק אף היא כעבור 70 שנים. ירמיהו טוען זאת בפרק בפסוק י"ב. ג' 1. מקומו של אלוהים בהיסטוריה הוא אלוהות אוניברסלית. מלך בבל הוא מכשיר בידי האל כדי להעניש את עמו. מלך בבל הוא עבד אלוהים, ולכן אלוהים גורם לו לבצע את העונש ליהודה. 2. התפיסה המתוארת היא שהאל הוא אוניברסלי. אלוהים מעניש את יהודה, ומבצע העונש בפועל יהיה מלך בבל. בהמשך אלוהים יעניש את בבל, ויהי כמלות 70 שנה אפקוד על מלך בבל את אבונם. פסוק 12. ד' 1. שני הרעיונות הדומים העולים מן הקטעים הם העם החוטא. אלוהים שולח נביאים כדי להזהיר שאם לא יחזרו למוטב, יתרחש חורבן. 2. העם לא הקשיב לירמיהו לדעתי, משום שהעם משוכנע שאלוהים לא יהרוס את בית המקדש, ובטח שלא יהרוס את ירושלים. הצלת יהודה בתקופת חזקיהו עשתה רושם כביר כל כך על העם, שהבינו שאם יש אויב, כלומר אשור, שכובש את כל העולם, את ירושלים הוא לא יוכל לכבוש, כי זו העיר של אלוהים, ובית המקדש הוא מקום משכנו. חלק שני, נושאי חובה. שאלה 4. א', הדרך הראשונה שיש לנהוג על פיה בנוגע למלחמה מול ערים רחוקות, היא לבקש מאנשי העיר להיכנה. במידה והם נכנעים, אנשי העיר ישלמו מיסים לכובשים. הדרך השנייה היא במידה ואנשי העיר הכבושה לא מסכימים להיכנה. במקרה זה, יש לצור על העיר ולהרוג את הזכרים. את הנשים, הטף והבהמות לוקחים שלל. ב' 1. כלפי הערים הקרובות, ההתנהגות היא חד משמעית לא תחיה כל נשמה. יש להרוג את כולם. הנימוק לכך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תואבתם אשר עשו לאלוהיהם. כלומר, כדי שלא ישפיעו לרעה בנוגע לעבודה זרה. 2. הקושי המוסרי העולה הוא שחובה להשמיד את יושבי הערים שבתוך ארץ ישראל מבלי לאפשר להם להיכנע. חז"ל, שהרגישו בקושי המוסרי, טענו שבפועל חוק זה לא התקיים, ותמיד נהגו המנהיגים לקיים מסע ומתן לפני הכיבוש עצמו. שאלה 5. א. איוב מביע חרטה על פי הפסוק המצוטט, מאחר והוא זכה להתגלות האל והבין שהוא בסך הכל אפר ואפר. איוב מצא נחמה בכך שאלוהים הוא כל יכול, ולכן יכול לבצע כל דבר שירצה. איוב מבין שהוא לא יכול לדעת לעומק דברים מופלאים ממנו, ולכן הוא מקבל את גזר הדין. ב. לדעתי, הטענה הראשונה תואמת יותר את דברי איוב, מאחר והוא מביע פליאה מעוצמת האל גם בתחילת הקטע וגם בסופו. הוא מודע לכך שהוא רק אפר ואפר. איוב אחרי ההתגלות מביע צער על דבריו. שאלה 6. א. הקושי של ירמיהו בא לידי ביטוי בכך שהוא מרגיש שהוא לא רוצה להיות נביא ולדבר בשם האל, כי הדבר מסב לו סבל רב מאוד, אך הוא לא מסוגל לו לנבא מאחר והנבואה היא חלק מגופו, היא כמו אש שאם לא יגרום לה לצאת, ימות. אדר בציטוטו מחזק את הדברים שכתבתי בכך שהוא טוען שיש פער בין ההרגשה האישית של ירמיהו, כלומר הקושי שהוא חווה מול העולם, לבין המצפון שלו שהוא לא מסוגל לשתוק וחייב לנסות לעצור את העם שהולך ומדרדר. ב. 1. הקללה שירמיהו מקלל את האיש המבשר היא שגורלו יהיה כמו גורל סדום ועמורה, כלומר השמדה, ושחייו יהיו מלווים בקולות מפחידים. זעקה בבוקר ותרועה בעת צהריים. הכלל המבשר היא הקשר שלו ליום הבשורה על הולדתו. ירמיהו מקלל את יום הולדתו והמבשר הוא קשור לכך. 2. לדעתי כללה זו לא מוצדקת, כי המבשר הוא חף מפשע ותפקידו היה לשמח את משפחת ירמיהו בבן שנולד להם. ירמיהו מחלה את זעמו על הקושי הרב בנבואתו מול העם, על אדם חף מפשע ולא קשור, משום שעל אלוהים הוא לא מסוגל להטיח את זעמו. שאלה 7. א. ראשי האבות לא מוכנים לשתף את שרי יהודה ובנימין בבניית בית המקדש, כי הם בלבד קיבלו את המנדט מקורש לבנות את בית המקדש, כאשר ציוונו המלך קורש מלך פרס. ב. שתיים מהפעולות שעשו צרי יהודה ובנימין הן הפחדת הבונים וייאושם ועיכוב הבנייה בסחירת יועצים שפעלו לבטל את בניית בית המקדש. הפעולה הראשונה הצליחה, כי הבונים לא בנו את בית המקדש במשך 22 שנים עד לתקופתו של חגי. הפעולה השנייה נכשלה, כי בניית בית המקדש לא התבטלה, רק נדחתה. שלטונות פרס לא חזרו בהם. פרק שלישי, נושאי הרחבה. שאלה 9. א. על פי דברים וב, 4-12, העם עלול לשכוח את עברו ברגע שהם ירשו את הארץ ויהנו מרווחה כלכלית, ויעבדו את האל המקומי. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. בקטע מתהילים קלז, העם ישכח את עברו בנחר, בבבל, כאשר יהיו רחוקים מהארץ. ב. ההכרזה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, הפכה להכרזה מכוננת בחיי העם היהודי, כדי להזכיר לכולם את העבר, את המחויבות לאל ולארץ. הרבה מהיהודים פזורים בעולם, והחשש הוא התאמות תרבותית בקהילות זרות. התאמות שתשכיח את עברם ותרבותם. ההכרזה הנאמרת גם מתחת לחופה, ביום השמח ביותר, היא תזכורת לעבר ולתרבות. פרק רביעי, אנסין. שאלה 10. שלוש דוגמאות לפעולות המבטאות את האבל של דוד ואנשיו על מפלת ישראל ועל מות שאול ובניו. ויחזק דוד בבגדיו ויקראם וגם כל האנשים אשר איתו. פסוק 11. דוד שומע מהנער המלכי על מות שאול וקורע את בגדיו לאות אבל. כמוהו עושים גם האנשים שאיתו. פעולה שנייה כתובה בפסוק 12. ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב. דוד ואנשיו בוכים, סופדים וצמים על שאול ועל יונתן. פעולה שלישית כתובה בפסוק 17. ויקונן דוד את הקינה הזאת. דוד מקונן וסופד לשאול ולבנו. פעולה נוספת נמצאת בפסוק 13-15. דוד הורג את הנער העמלקי שהעז להרוג את שאול ופגע במשיח אלוהים. שאלה 11. א. שאול מת לפני שמואל א' למד א' 3-5 כשנפל על חרבו. שאול מת לפני שמואל ב' א' 6-10 על ידי הנער העמלקי. ב. הנער העמלקי נותן לדוד את הנזר ואת האצעדה של שאול. הדברים האישיים הללו גורמים לדוד להאמין שהוא דובר אמת. ויקח את הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו ואביאם אל אדוני הנה. שאלה 12. הציפייה שדוד הוא שימלוך אחרי שאול נרמזת בפסוק 2 כאשר הנער העמלקי פוגש את דוד ומשתחווה לו. ויהי בבואו אל דוד ויפול ארצה וישתחו. רמז נוסף נמצא בפסוק 10 כשהנער העמלקי מביא לדוד את חפציו האישיים של שאול ואביאם אל אדוני הנה. דוד הוא היורש. שאלה 13. א. משיח אלוהים הוא ביטוי שחוזר פעמיים. פעם אחת בפסוק 14, כשדוד גוער בנער העמלקי שהעז לפגוע במשיח אדוני, ופעם אחת בפסוק 16, כשדוד מסביר לו מדוע עליו למות ומציין שהעז להתגאות בכך שהרג את משיח אדוני. דוד הורג את הנער העמלקי שהעז לפגוע בשאול. שאול הוא משיח אדוני, ופגיעה בו היא פגיעה באדוני. ב. המסר שדוד מבקש להעביר באמצעות הנער העמלקי הוא לדעתי שאדם לא רשאי לפגוע במלך שנבחר והומלך על ידי האל. רק האל יכול לסיים את מלכותו של משיח מטעמו.